אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
אהלן נורי.
היי ליאת, מה עניינים?
בסדר גמור, ערב טוב, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. מקליטים את הפודקאסט הזה בחול המועד סוכות.
לא, סוכות פסח, וואי, ממש.
וואי, סליחה.
הילדים הרגו אותך בחג, רואים.
אני צריך להוריד את זה בעריכה, לא שאני יודע איך, אבל אני אנסה.
לא, לא, אנחנו בעד...
חול המועד פסח, כן. זה המחסור בחמץ שפוגם בתאי המוח.
ברור.
טוב, היום אנחנו מדברים על חדשנות מטופלים.
נכון.
וזה נושא רחב.
ומעניין, ומעניין, ממש.
אפשר יהיה, ובטח ניגע בו גם באלמנטים נוספים שלו, דרך רעיונות עם אנשים שממש עושים את זה.
לשמחתנו, כל כך רחב היום, ויש הרבה דוגמאות, אז אפשר לגעת בו הרבה מאוד פעמים.
לגמרי. אבל היום אנחנו ניגע בחדשנות מטופלים, ואיך היא הגיעה לאחרונה ל-FDA.
שזה
יחסית מעניין. כן. יחסית מעניין, גם בגלל סוג החדשנות שהגיע, כי נכון. כל מיני חדשנות שמטופלים היו מעורבים בה, הגיע ל-FDA, אבל עכשיו זה משהו...
וגם איך היא הגיעה, סיפור מאוד מעניין.
כן, סיפור מאוד מעניין. ונתחיל רגע קצת על חדשנות מטופלים ומאיפה זה מגיע. כל הנושא של העצמת מטופלים נולד בחלקו, בחלק ממנו, זה מה שנקרא תנועת ה-Do It Yourself.
אבל לא זאת של היצירה, חברים, לא זאת של היצירה, למרות שכן, קצת.
היא קשורה, כאילו, חדשנות מטופלים ואיקאה, שניהם באים מאותו מקום. הרעיון הוא שאנשים בשנות ה-60, בעיקר היפים, רצו לצאת מהעולם התעשייתי ולהתנתק ממנו, ולכן הם רצו לבנות לעצמם דברים. לגדל לעצמם את המלפפונים, לבנות לעצמם את הבתים, לתקן לעצמם את החשמל, והדבר הזה מייצר תנועה שלמה ותעשייה שלמה של דברים שאתה יכול לעשות לבד. טמבוריות, חנויות טמבור שלכל אחד היה יכול לקנות את הברגים, את העצים ולבנות לעצמו משהו. דרך זה אנשים אמרו, אוקיי, אני יודע לבנות את הבית, אני יודע להכין את החשמל, אני יודע להדכין את ההשקעה בגינה.
אז אני יכול לדאוג גם לבריאות שלי.
אני מנהל את החשבון בנק שלי ואת הביטוח, אני רוצה לנהל את הבריאות שלי ואת הדאטה שלי ולעשות דברים לעצמי גם באלמנט הזה. כחלק מהדבר הזה הם מקימים יוצא לאור דרך התנועה ההיפית, ה-Whole Earth Catalog, שהיה בעצם קטלוג שהתעסק בענייני מדע וזה וזה, בכל מיני אלמנטים של שליטה בחיים שלנו וזה, והיה לו פינת בריאות שנמשכה עד סופו, שגם בה היו טיפים איך לנהל את הבריאות שלנו, והדבר הזה מתקדם לאורך השנים, כאשר מטופלים בעצם מבינים שהם... יודעים על המחלה שלהם דברים מעניינים, ומנסים לפתור את הבעיות שלהם. תקשיבו, יש כל מיני בעיות.
במין מדור כזה שהם שולחים שאלות.
לא. אני מדבר על באופן עצמאי, בעצם ההבנה הזאת שאתה מנהל לעצמך את החיים והבריאות, אתה מתחיל לגלות כל מיני פערים בחיים שלך כמטופל, שאין להם מענה, ואנשים התחילו לייצר לעצמם כל מיני דברים.
או שאין להם מענה, או שהמענה לא מספיק טוב עבורך בעצם.
נכון, ואז קוראים כל מיני דברים. אנחנו רואים את כל נושא עמותות המטופלים, שהמטופלים מקימים עמותות, כי הם מבינים שהם צריכים להתאגד כדי לייצר לעצמם כל מיני פתרונות.
ולהגדיל את הכוח בעצם.
ולהגדיל את הכוח שלהם. אז יש עמותות, תכף נדבר על מה עמותות עושות בעולם הזה. ויש כל מיני דברים שמגיעים לכל מיני מקומות. זה מתחבר, do it yourself, מתחבר גם לעולמות שנקראים מייקרים והאקרים. ובשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, העולמות של ביו-הקרים, אנשים שמנסים לייצר לעצמם תרופות, טיפולים, שינויים גנטיים, כל מיני אלמנטים על הגוף של עצמם.
אז בוא באמת נעשה fast forward לימים שלנו, ואיך התנועה הזאת קשורה ל-FDA?
רגע, נגיד גם שהתנועה הזאת היא עושה חדשנות, הנושא של חדשנות מטופלים נוגע בכל מיני מקומות, גם במימון של פעולות מחקריות רחבות, אוקיי? יש המון עמותות חולים
שהקימו קרנות מימון. נכון, שזה כבר הרבה מאוד שנים.
ומימון שיצר תרופות חדשות.
נכון, תרופה ל-CF היא דוגמה מאוד מאוד טובה לזה.
הרבה מאוד במחלות נדירות. נכון. עוסק סביב קידום מחקר סביב הכנסת כסף לקידום המחקר סביב המחלה, בעיקר במחלות נדירות, אבל
כי שם יש גם אלמנטים שהם קשורים מאוד לנושאים עסקיים, בסופו של דבר, יש מעט חולים, אין סיבה, הרבה זמן, הרבה...
אין הרבה ידע גם, ואין הרבה מלחקור, אז אם אתה שופך כסף לתוך הדבר הזה, זה יוצר תהליכים מאוד מאוד מעניינים. אחד הסיפורים המעניינים שאולי נחזור אליו בגדול, זה הסיפור של שי ראשוני, זיכרונו לברכה, שחלה ב-ALS, ניהל את העמותה ויצר פעילויות חובקות עולם סביב המחקר והקידום והמודעות.
יש באמת המון דוגמאות. דושן זה מחלה שאפשר לראות את זה. CF, באמת מחלות נדירות זה
עולם שלם של העצמת נכון, מטופלים.
של העצמת מטופלים ושל שוני בקצת איכשהו עובד בגלל אינטרסים כלכליים okay. כאלה ואחרים.
אז עכשיו, כשאנחנו מגיעים לחדשנות מטופלים, אנחנו מגיעים לאיזה מקום מאוד מעניין, שמתחבר בין כל מה שדיברנו עליו עכשיו. הקינג, הבנה של צורך, הבנה של יכולות וטכנולוגיה, כל המתכון, כל הדברים למתכון מעולה של חדשנות.
היו בתוך הסיר הזה.
נכון, נכון, נכון. לפני בערך 10 שנים, יצאו לעולם לראשונה מדי סוכר רציפים. Continuous Glucose Monitoring. עולם שלם שבעצם שינה לחלוטין את המדידה של סוכרת.
בדיוק, בוא נסביר קצת למי שלא מכיר את עולם הסוכרת.
חולים בסוכרת, בעיקר אני מדבר על חולי טייפ 1, מה שנקרא סוכרת נעורים פעם, טייפ 1, כאלה אנשים שבעצם לא מייצרים בעצמם כבר אינסולין.
אינסולין, כן.
ולכן הם נזקקים לאינסולין רק ממקור חיצוני, בניגוד נגיד למה שנקרא סוכרת מבוגרים, או היום נקרא טייפ 2, שזה תהליך הדרגתי של שחיקה, בסוף מגיע למצב שצריך אינסולין, כי התאים שמייצרים אינסולין בגוף עייפים מאוד, אבל זה שונה.
אז בטייפ 1 יש בעצם אנשים, הם לא מייצרים אינסולין, והם צריכים לקבל...
נכון. לכן הם מודדים סוכר באופן די אינטנסיבי. אני אתן דוגמה, לפני שהיה continuous glucose monitoring, מדי סוכר רציפים, היה להם מותר, היה כיסוי ביטוחי, לפחות בחלק מהמדינות, 10 מדידות ביום, כי הם מקבלים סטריפים. להזכיר לכם, זה מין סטריפ כזה שמתחבר למכונה, מטפטפים עליו טיפת דם, וזה נותן את רמות הסוכר בגוף. זה מד מאוד חשוב. על בסיס זה הם מחשבים מה המצב שלהם עכשיו. הם עושים חישוב כמה פחממות הם יאכלו, ולפי כמות הפחממות שהם מעריכים שהם יאכלו, הם מזריקים אינסולין.
נכון. לא שמחליף את הפעולה של האינסולין שהיה אמור
לא
להיות בגוף.
לא ניכנס, יש כל מיני סוגי אינסולין כאלה שהם בסיסיים.
אבל רק נגיד שאמרת 10 מדידות, זה בסופו של דבר היה משהו שהוא היה מין כזה אצבע ברוח.
לא אצבע, היו פשוט פערים.
שעת, נכון.
היו ממש פערים.
שעת ולכן... המדידה, אם החישוב היה נכון, היו פה המון שאלות, ואז בעצם לפני 10 שנים נכנס נכון. אותו מד.
ולפערים האלה יש משמעות נורא גדולה באיזון סוכרת, כי אתה יכול לראות בסדר, אבל בין לבין אתה יכול לעשות דיפים נורא נכון. גדולים, או סיים נורא גבוהים, ושני הדברים האלה הם לא טובים. אתה צריך להיות...
הם גם לא טובים לאורך מוזן. זמן. זה גם...
ממש לא טובים, כן. והם חלקם גם מסוכנים ממש לבריאות.
נכון.
כמו דיפ בסוכר יכול להביא ממש לאיבוד הקרה.
נכון.
ואז מגיעים מדי סוכר רציפים. מדי סוכר רציפים בעצם עושים מדידה אוטומטית, הם נדבקים לגוף. היום כבר במדבקה נורא
פשוטה. אלה המדבקות האלה, כן. אנשים לא מבינים למה מישהו מסתובב עם מדבקה מוזרה על הזרוע.
היום זה מדבקות, פעם זה היה דומה למשאבת סוכר.
נכון.
זה מודד סוכר באופן אוטומטי כל 5 דקות. כל 5 דקות זה...
אל תיבלו, זה לא עושה איזה דקירה גדולה.
לא, זה דקירה קבועה.
לא מאוד מורגש, נכון. מחובר
באור,
בתוך האור, כן.
יש דקירה כזאת במקור, ואז מדביקים על זה את, את הפאץ', וזה מודד סוכר באופן רציף, 1 לכל 5 דקות. קודם כל, הדבר הראשון שנהיה, זה מלא דאטה.
נכון.
תבינו, זה מגיע לאפליקציות, פתאום מ10 מדידות, הבן אדם צריך לנהל 10 מדידות ביום.
5 דקות, יש לנו בשעה 30 מדידות, יותר.
לא, יש לנו 10 מדידות בשעה, בערך כל 5 דקות, 60 דקות.
צודק.
12 מדידות בשעה, כפול 24, אנחנו מדברים על אזור 300 מדידות.
עכשיו לכו תנהלו את זה, מה שנקרא.
רגע, כפול חודש. עכשיו, את כל הדאטה המטורף הזה, אתה מביא לרופא ואומר לו, אוקיי, מה המצב שלי? אלוהים ישמור. אז נקודה קטנה, לפני החדשנות שאנחנו מדברים עליה, מישהי לפני... בערך 12 שנה גם, הייתה מתכנתת, וחיפשה דרך להתמודד עם כל עודף הדאטה הזה שהיה לה, ויצרה כלי של גרפים שנקראים פרצופי צ'רנוף, השתמשה בכלי מתמטי שבעצם מחליף גרפים בפרצוף, כשכל משתנה הוא אלמנט בפרצוף, ואז אתה מקבל תמונה של פנים.
אני מתה לדעת, איך חשבה על זה.
אם אתם מתגעי, עכשיו פרצופי צ'רנוף הם כלי להשתמש בהרבה דאטה, למה? כי אתה יכול להסתכל, כל יום הוא פרצוף, עכשיו, אם הדאטה דומה, הפרצופים דומים.
דומים.
ואז דאטה שנראה, יום שנראה שונה, הפרצוף שונה. עכשיו, למה צ'רנוף עשה את זה פרצופים? כי בני אדם נורא נורא טובים, בעלים שימו לב, גברים, שינויים מיקרוסקופיים בצורת הפרצוף של אנשים אחרים.
בזוגיות,
בזוגיות זה המפתח לחיים ארוכים ושמחים, או להישרדות, איך שאתם לא מסתכלים על זה.
עכשיו הבנתי איך הגיע לפרצופים.
שינויים מיקרוסקופיים, איך מתמטיקה הגיע לפרצופים. ולכן, כשבאים לרופא, במקום להסתכל על כמה אמרנו, אלפי מדידות, הוא מסתכל בעצם על 30 פרצופים.
אוקיי.
וישר רואים מה שונה, ואפשר לשאול, רגע, ביום הזה מה קרה? אכלתי, היה חתונה, עשיתי ספורט, ואפשר להבין למה למה המדידות הסוכר נראות שונות. כלי מהמם, נוצר מזה אחר כך פלטפורמה, כנראה נסגרה אחר כך, עשיתי איזה קצת מעקב, אבל אחד הסיפורים המרתקים. תקדם קדימה, יש לנו משאבות, יש לנו במקביל למדידה,
שמייצרות מלא דאטה.
יש לנו משאבות שמזריקות אינסולין באופן קבוע מדוד, כאשר הבן אדם שולט על זה ידנית שוב, הוא מכוון כמה אינסולין...
נסביר רגע, מה שנשמע מאוד הגיוני שיהיה מחובר, לא היה מחובר, בעצם היה מד סוכר, מדים רציפים על היד, ומשאבות אינסולין שמזריקות אינסולין מהצד השני, אבל עדיין, המשאבות בעצם החליפו זריקה, במקום שאדם יזריק לעצמו באופן יזום, הוא לחץ על כפתור, והייתה הזרקה של אינסולין.
נכון, וזה היה ברור לכולם שאנחנו הולכים לקראת לבלב מלאכותי, מה זה אומר? זה אומר שניקח את המדידות מצד אחד, נעקוב אחרי מה שאתה אוכל מצד שני, יש לנו משהו שמזריק אינסולין מצד שלישי, והנה לנו נחליף את גוף האנושי באיזשהו אלגוריתם, שיעזור לנו לנהל את הסוכרת בצורה הרבה הרבה יותר דומה, למציאות האנושית הרגילה.
המשמעות היא בעצם שבדיוק כמו שהגוף שלנו שם לב שהרמות אינסולין יורדות ומחדיר לנו את האינסולין.
זה מאוד מסובך, יש המון שאלות, איך מודדים פחממות של צלחת אוכל במיידיות, יש סטארט-אפים ישראלים שעסקו בזה, לא ניכנס. מגיעים חולי הסוכרת ואומרים, טוב, תשמעו, שני דברים. אחד, ברור לנו שכל חברה תמציא את הלבלב שלה עם המד שלה, עם המשאבה שלה. עכשיו, יש הבדל מסתבר בין המדים ובין המשאבות לבין העדפות של המטופל. הוא רצה להחליט באיזה משאבה הוא ישתמש, באיזה מד סוכר הוא ישתמש.
כלומר, כמו בבגדים,
ואיך הוא מנהל את הדבר הזה.
אני רוצה לקנות חולצה ומכנסיים, יש שתי חברות שונות.
נכון.
והלכת איתם ביחד.
ואז, מה שקורה זה שהאקרים בתחום הזה, שהם חולי סוכרת, פשוט פיתחו קוד פתוח, עם איזשהו כלי בקרה ואפליקציה שמתממשק.
אני רוצה רגע שנתמקד בזה, כי זה כאילו אנחנו אומרים את זה וזה כזה מובן מאליו,
לא,
אבל זה
לא
מאוד
מאליו.
לא.
קוד פתוח, בעצם מה שהם עשו, זה הם עשו דאונלואוד, אוקיי? הורידו את כל הדאטה מהמשאבה, הורידו את כל הדאטה מהמד סוכר.
וישבו לבד לבנות את האינטגרציה
נכון.
ביניהם.
עכשיו,
זה
אנשים
הרעיון.
שהם מצד אחד מטופלי סוכר, מצד שני הם מתכנתים.
נכון.
זה חלק מהביזנס שלהם. אבל הם הפנו את זה כלפי
אבל
עצמם.
אבל הם לא עשו את זה בשביל לטובת איזו תועלת כספית. הם עשו את זה כדי...
יתרה מזאת, לא רק שהם לא עשו את זה, הם פיתחו את זה.
הם השתמשו
בכל מיני כלים, יש כל מיני תמונות. הם השתמשו ב... אם את מכירה, רסברי פאי, זה מין כרטיס מחשוב. זה בעצם אלמנט מחשובי עצמאי הכי קטן שיש מין מוח מחשב כזה. חלקם חיברו את זה בצורה פיראטית לרסברי פאי, שניהל את שני הדברים, והתחיברו, בעצם בנו לעצמם לבלב מלאכותי.
עבור עצמם.
אפליקציה שמנהלת את זה.
בהתחלה, עבור עצמם.
אחד בנה את זה עבור עצמו, העלה את כל הקוד לגיט-האב באופן פתוח, ואנשים התחילו להוריד את הקוד, כדי שאנשים יוכלו להוריד ולהשתמש. הורידו, שיפרו, העלו חזרה. מתחיל בעצם תהליך שמטופלים מייצרים לעצמם לבלבים מלאכותיים, ומשתמשים בהם. רגע, נקודה, זה עשה רעש מטורף. כולם
בדיוק.
כתבו על זה? כתבו על זה המון, כי זה מאוד מאוד...
כתבו על זה המון, וזה אף. כלומר, הרעיון היה שאנחנו נכון. דיברנו, עשינו פודקאסט שלם על הסיפור של העידן הדיגיטלי, עוד נדון בו הרבה.
זה אף, והיה לזה השטג,
כן?
We can't wait.
נכון, והם פשוט, בדיוק כמו ההשטג, הם החליטו לא לחכות. לא לחכות לחברות, לא לחכות שיחליטו עליהם, לא לחכות שיגידו להם מה נכון ומה לא, לייצר לבד, ואגב, הם הנגישו את זה בצורה כזו, שגם אנשים כביכול שאינם מתכנתים, יוכלו
כן,
בעצם לייצר...
זה קיבל
כן.
צורה פחות do it yourself
נכון,
ויותר consumable.
נכון.
צריך לציין, היה דיון מאוד גדול, חלק מהדיון המאוד מאוד גדול שהיה, זה האם זה צריך אישור FDA או לא צריך אישור FDA. עכשיו פה צריך להבין קצת על ה-FDA, כי אנשים יש להם איזו תפיסה לגבי ה-FDA. ה-FDA לא אמור לאשר כל דבר שהוא לשימוש רפואי, אלא כל דבר שהוא לשימוש מסחרי רפואי. ובעצם מה שה-FDA אומר, זה הוא מאשר לגורם המסחרי לומר משהו, קליים, איזשהו משהו, על המוצר שלו, באופן כזה שאפשר להגיד שזה אכן פועל עבור המוצר. עכשיו, הם לא עומדים בתנאים האלה. א', זה לא לשימוש מסחרי.
אני אגיד יותר מזה, אני לא בטוחה שזה עניין מישהו, ה-FDA.
לא, לא, זה עניין, כי אם היה פה איזשהו גוף מסחרי בתוך הדבר הזה, ל-FDA יש גם כלים ענישתיים.
נכון, אבל זה בדיוק הסיפור, שזה משהו שקרה בשטח.
גרס רוץ.
נכון, נשאר בשטח, רץ.
אבל זה היה פעם ראשונה שזה, זה לא היה אפילו פרינג'י כל כך, זה ממש תפס, וממש דיברו על זה, וזה עשה המון 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 רעש, וזה גם יהיה על החברות המסחריות, כי בעצם זה קצת הוציא מהחברות המסחריות.
את העוקץ.
גרם להם להיראות קצת מוזר, כי כאילו הם עשו את זה, אנחנו מדברים על משהו כמו 3-4 חודשים, והיה משהו עובד, ועובד טוב, כי הם פרסמו גם איך הם מרגישים, ולא היה להם, לפחות, אתה יודע, ממה שפורסם, יכול להיות שהיו סיבוכים ולא שמענו עליהם, אני לא אומר שלא, והיה פה איזה משהו נוסף, שיכולת לקחת מאיזה חברה של איזה חברה ולחבר כל מיני.
אני אגיד יותר מזה.
זה לא סטנדרטי בכלל.
נכון, ואני אגיד אפילו יותר מזה. למה זה כל כך מלהיב אותנו, ואיפה העצמת מטופלים פה היא כל כך משמעותית? כי יש פה משהו, שוב, מטופלים ראו צורך, הם הוציאו אותו לדרך בעצמם, והם גם גרמו לזה שהרופאים שלהם, נקרא לזה, יזרמו איתם. כלומר, זה הפך להיות משהו שמדובר גם במגזר הרפואי. אני ראיתי כמה וכמה בלוגים של רופאים שמסבירים למטופלים על אותו רכיב ואיך להשתמש ולא. זה כאילו הכל נגע בצדדים האפורים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם.
אני בספק אם רופאים המליצו על זה, אבל
אני יכול להגיד... בטוח שלא, אבל אם מטופל הגיע אליהם עם זה, אז זה כבר היה אחרת.
וגם, בוא נגיד את האמת, אנחנו מדברים על זה הרבה, לפעמים אין להם דרך לשלוט בזה, כי יכול להיות שזה הוסתר מהם. אני מניח שהרופאים שהיו יותר פתוחים שמעו על זה לפחות מהמטופלים שלהם, ואלה שכמובן פיתחו את זה עשו מזה עניין. ובטוויטר זה רץ, אז שזה מקום שרופאים נמצאים
נכון,
בו לא מעט.
נכון, בארצות הברית.
ולכן זה תפס. עכשיו, עד כמה זה תפס? זה תפס עד כדי שמישהו אחד החליט שאולי כדאי לקחת את זה ברצינות רגע. בעצם, בסוף יש פה איזה מין אפליקציה שיודעת לקחת דאטה ממדי סוכר, ממשאבות, ולעשות עיבוד של זה, ולתת לך פרדיקציה מה אתה צריך להזריק, ובעצם לנהל את זה. אוקיי? עכשיו, הוא רצה לקחת את זה לקצה וגם לבחון את זה. אז הוא הקים חברה לא למטרות רווח. זאת אומרת, זה מלכר. זו לא חברה מסחרית, אבל מלכר, נון פרופיט, הוא עדיין גוף שיכול לעמוד מול ה-FDA. הוא לקח את הקוד, הוריד את הקוד, גייס מתכנתים, כל המתכנתים האלה, כל האנשים שעבדו על הפרודקט הזה, היו או מטופלים בעצמם, או מטפלים עיקרים. תזכרי שטייפ 1 הוא בדרך כלל אצל ילדים, אז להורים יש המון המון תפקיד בניהול של המחלה של הילדים.
וגם איזושהי נוחות להורים בזה שיש אפליקציה שמנהלת את עצמה, כי הורים הרבה פעמים מזריקים.
המון המון זה. בקיצור, כל מי שהסתובב סביב הדבר הזה...
היה לו אינטרס. לא כלכלי.
לא כלכלי בדבר הזה, ועזר לנהל את זה, כולל ניהול המחקר הקליני. הם גייסו תרומה של 6 מיליון דולר, ויצאו לניסוי קליני. לאפליקציה קוראים לופ.
Okay. שזה הרעיון הוא, to close the loop. אם תחשבו, יש, אמרנו קודם, 3 רכיבים.
ולופ יצא לדרך, על בסיס אותו קוד פתוח שדיברנו עליו קודם, שבעצם מה שהיא מאפשרת זה למטופל לבחור באיזה כלים דיגיטליים הוא משתמש לנהל את הסוכרת, איזה משאבות וזה,
ולחבר
ביניהם. ולקחת אפליקציה שתחבר את הדאטה.
כמה פשוט זה נשמע.
כן, עכשיו, יש פה קטע מעניין. הם עשו את הניסויים, הם הצליחו בהם, והם קיבלו אישור FDA. עכשיו, זה מבחינתי מכה, כאילו מטורפת. זה לא נורמלי שאנחנו מדברים על משהו שמתחיל בקוד פתוח, באופן מאוד מאוד לא סדיר.
משהו כן, בדיוק. הגיע מהשטח ספורדי שכזה, מישהו ישב בבית מול המחשב ואמר, יש לי רעיון.
נכון. אם ניקח את זה לעולמות היום, אני באמת, זה אנלוגיה רעה מאוד, אבל אני לוקח אותה בכל זאת.
הנה זה בא.
קחו את כוחות המחאה שברחוב, ותתרגמו אותם בצורה סימלס, שכולם מסכימים איתה לכוח פוליטי. זה קצת קשה, כי האנשים זה הם באים מהמון כיוונים עם המון המון אינטרסים. גם פה, בסוף כל מיני אנשים עושים כל מיני דברים, ויש אנשים שעושים קוד פתוח ממקום מאוד אנרכיסטי. מבחינתם גם להכניס את זה למלכר ולאשר את זה ב-FDA, זה מנוגד לאידיאולוגיה שלהם, שהיא
אני לא יודעת אם הייתי לוקחת...
אנרכיסטי, לא במובן הרע של זה.
לא יודעת אם הייתי לוקחת את זה עד כדי כך.
חלק מהאנשים שמפתחים בקוד פתוח, הם מפתחים בקוד פתוח מראש כדי לא למכור את זה.
במטרה מסוימת. אבל אני חושבת שפה זה היה פחות העניין. פה הרעיון היה שבסוף מי שמפתח את זה, כשזה מדובר בחברות מסחריות, זה גם לוקח הרבה זמן, זה גם, כמו שאמרת, גורם למטופלים להשתמש רק במכשירים שלהם, ולא במה שנוח שלהם, במה שנוח להם, ובעצם מטופלים, שהם במקרה גם מתכנתים, אמרו, עד כאן, אנחנו לא צריכים אתכם לשום דבר פה, אנחנו נביא את הפתרון, והביאו את הפתרון עד הסוף.
אפרופו, ושתבינו, הם מפתחים, הם אישרו את האפליקציה, ועכשיו הם צריכים לפתח את הממשקים עם חלק מהחברות, חלק מהחברות שתמכו בהתחלה בלופ, ברחו ממנה.
כי הם הבינו שיש להם מתחרה.
לא, כי הם א' עבדו במקביל בכל מקרה על כלי שלהם, זה לא רק עניין שמתחרה. ב' יש פה איזה אלמנט מבחינה רגולטורית, רק להבין, יש עניין של ה-FDA מאשר את האפליקציה ששולטת, ואת המוצר כמקשה. אז אתה צריך לאשר את המשאבה או את המד, לעבוד עם אפליקציות צד ג' שישלטו עליהם. היום לופ נותן המלצה ועדיין זה אנושי שולט, זה לא אוטומטי לגמרי, אוקיי? אבל לופ מוכן לזה, זאת אומרת, ברגע שסתם מטרוניק יאשרו את המשאבה שלהם לצד שלישי שולט, לופ יוכלו ישר להתחיל לשלוט.
ואני חושבת שהסיפור פה הוא שלא תהיה להם ברירה. כלומר, ברגע שמשהו תפס כל כך הרבה תאוצה בקרב כל כך הרבה חולים וחולי סוכרת, יש הרבה גם טייפ 1, אין מה לעשות.
אני
אהיה
יותר ציני ממך, אני חושב שיש להם חלופה והם ינסו לחנוק את זה, בוא נראה כמה כוח יהיה ללופ.
לא בטוחה שהם יצליחו. אני בתקווה שהם לא יצליחו. אבל התחלנו לדבר על זה קצת לפני הפודקאסט, אתה ואני. ואני רואה בזה עוד אבולוציה בעצם של אותו מה שדיברנו קודם, של אותם מטופלים שמממנים מחקרים, של אותם...
לא לגמרי.
זה לחלוטין משהו שמתקדם. כי בסוף, אם לא היינו באיזשהו עולם דיגיטלי, שבו אדם כזה מתכנת, אם המחשבים היו עדיין... סטנדלון כזה, אדם היה יושב, ממציא לעצמו משהו ונשאר איתו בבית. העובדה שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם דיגיטלי, שזה לא באיזשהו, בעולם דיגיטלי, שבו אני יושבת בישראל ומישהו בהודו או ארצות הברית או ארגנטינה, יכול לשבת ולפתח משהו כזה, ואני די בקלות יכולה להגיע לאותו דבר או לתרום לו בעצמי או להשתמש בו, זה בעצם הסיפור, בגלל זה זה תפס כל כך הרבה תאוצה.
בגלל גם התפיסה הזאת של open source, שהיא תפיסה באופן תפיסתית, אומרת, כולנו נתרמים וכולנו תורמים חזרה. נכון? זאת אומרת, אנשים לא רק מורידים את הקוד ומייצרים לעצמם, אלא אם הם מוצאים שיפורים, הם מעלים חזרה את השיפורים.
ועכשיו נראה, האם הם יעלו גם דאטה, האם גם יכולים להיות פה כל כך הרבה
בהחלט,
דברים.
אין ספק. צריך להגיד שחברת דקסקום עדיין עובדת איתם על פיתוח, אבל לא יודעים בדיוק איפה זה עומד. צריך עוד להגיד שהעמותה הגלובלית בתחום של juvenile diabetes או סוכרת נעורים, הייתה גם מעורבת וגם תרמה ועזרה לקדם את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם העמותה
היותר מוסדית נקרא לזה.
היותר ממוסדת, אפרופו גוף גלובלי שתורם המון למחקר בתחום של type 1 diabetes ויש לו תפקיד מאוד חשוב בקידום הידע, תרם לדבר הזה והיה מעורב בדבר הזה. והעובדה שה-FDA אישר למלכר, שהתחיל מ-open source שלא שאל אותו, ובסוף הם
אישרו,
דורש גם מהרגולטור, דורש גם מהרגולטור,
לחשוב,
ראש פתוח.
נכון.
וה-FDA פתח את הראש בשנים האחרונות בתחום הזה.
כן ולא. בסוף הוא פתח את הראש כשהגיע אליו אותו מלכר, והגיש את ה... תחשוב כמה זמן עבר, כמה משתמשים יש בדרך.
תחשבי כמה אנשים מגיעים ל-FDA ומקבלים מה-FDA תשובה של זה לא יאושר לעולם, עזוב, אין לך מה לעשות, ואנחנו גם לא יכולים לבנות את זה.
אבל חבל, במקרה הזה בעיניי חבל, כי אם ה-FDA היה פותח את הראש שלו עד הסוף בסיפור הזה, ושוב, זה לא איזה סיפור מוסתר, זה קיבל הד גם בתקשורת ומן הסתם ברשתות, אז... פה אני חושבת שמקום של רגולטור, לבוא ולראות, אוקיי, זה כבר משהו שקורה, משתמשים בו. בואו
כן,
נראה איך
רגולטור...
עושים את זה נכון יותר.
נכון, אבל רגולטור
ולא
בסוף...
ולא חונקים את זה בדרך.
אני מסכים, אבל רגולטור בסוף צריך לטפל, שוב, בייחוד כשבאופן בסיסי זה היה מחוץ למנדט שלו כרגולטור.
נכון.
אז הדרך שלו לפתוח את הראש היא כשבא יזם ואומר, אוקיי, אני לוקח את האנרגיה הזאת לכיוון יותר מוסדי, זה לעזור לו איך לעשות את זה. וזה הם עשו.
אבל כאן זה הטוב והרע שיש בעולם שלנו.
רגולציה זה דבר איטי.
נכון.
ושמרנים במסעדות.
במקרה הזה, כן. במקרה הזה, שוב, זה משהו שהוא עדיין נשלט על ידי אדם, אבל אתה יודע, אפשר לעשות את זה הרבה יותר קיצוני.
זה בנוי. כדי לפעול לבד. כן, אבל זה בנוי. מוכן כדי להתממשק למגוון של מכשירים. זאת אומרת שברגע שה-FDA יאשר לאחד המכשירים להיות נשלט על ידי אפליקציה צד ג', זה כבר יהיה שם. זאת אומרת, הם מכינים או בעצם רומזים דרך האישור הזה, הם רומזים לחברות שזה הכיוון שזה צריך ללכת, למין אינטרצ'יינג'ביליות בין תבחר את המד סוכר שלך, תבחר את המשאבה שלך.
שוב, אל תהיו מערכת סגורה.
יש פה עניין... יש פה עניין של חוויית משתמש, כן. יש פה עניין של נוחות. המטופלים זה לא הכל אותו דבר, יש גם העדפות, ולכן זה חשוב למטופלים, היכולת לבחור ולשנות, וגם יש עניין של טיב האלגוריתם. בסוף כל אחד תפתח אלגוריתם בצורה אחרת, כל אחד יגיב אחרת, יהיה פה איזה אלמנט.
יהיה מאוד מעניין, כן, לגמרי, לראות מה קורה עם הדבר הזה.
אז הגענו עד ה-FDA, ואני רוצה לקחת אותנו לעוד מקום מאוד מעניין של Patient Innovation, שזה פלטפורמה, סוג של נון-פרופיט, נקרא לזה, פלטפורמה דיגיטלית שהחלה ב-2014, מספרד במקור, שבעצם באה ואומרת, תראו אנשים, אתם, יש לכם כל מיני פתרונות שאתם פותרים בבית למחלות, בואו תעלו את זה אלינו, אתם יכולים או לתת את זה בחינם את הרעיון, או למכור את המוצר, אם יש לכם איזה מוצר התחלתי.
חוכמת המונים, זה הסיפור.
או להעלות אתגר ולשאול אחרים אם יש להם, אם הם
נתקלו בזה
ומצאו פתרון. ויש שם כבר 1,050 רעיונות. יש שם גם כמה רעיונות או סטארט-אפים שהחלו מישראל. אחד מהם, אני לא יודע אם את מכירה, זה אנבלה.
אוקיי. זה... המשאבת חלב.
משאבת חלב.
ודאי, הם עכשיו בעצם... יצאו לשוק, ממש לא מזמן.
נכון, אז הם מופיעים שם כאחד הפתרונות. ובעצם זה גם חדשנות של caregivers, נכון? הענקה זה נושא... שאיבת חלב זה נושא...
אני לא יודע אם זה של caregivers, זה קצת
caregivers, כי
מסובך
כאילו הילד,
לדבר.
נכון, כי אני מסתכל על זה caregiver בגלל שהתינוק הוא בעצם...
הוא אבל לא patient, הוא תינוק, זה, הוא אוכל.
זה מדיקליזציה קצת, את צודקת, כן. אבל יש פה איזה אלמנט שבדרך כלל נזקק לעזרה, ומשאבות חלב הם דבר מאוד מאוד מורכב ולא טוב.
אבל גם אנבלה, אני חושבת, היא דוגמה טובה. רגע, נשים את ה... עניין בצד, כמו הרבה סטארט-אפים שאנחנו נחשפים אליהם. אנבלה היא דוגמה טובה, כי היא באה מצורך של מי שהקימה אותה, זו אמא שהעניקה את התינוק שלה.
ובן הזוג שלה.
כן, אבל, והם לא הבינו איך, למה המשאבה עובדת בצורה שהיא עובדת, ולא מחכה באמת
והם ניסו מלא משאבות עד ש... ואף אחת מהם לא הייתה מספיק נוחה, okay. ואו טובה מספיק באלמנט הזה.
כמה ולעשו... מאיתנו בבית, סליחה אורי, כמה מאיתנו הנשים המניקות בבית עשו את העניין הזה של לנסות המון משאבות, ורובנו פשוט התייאשנו.
אני לא אספר לך על הטראומה שגבר עובר כשהוא רואה ציצי שעובר שאיבה, זה טראומה ויזואלית גם לגבר.
כן, אבל זה מעבר לזה.
הרבה פחות מלאישה, כן? אבל גם.
לא, אבל הרעיון הוא שכל כך הרבה נשים... יצאו מתוסכלות מאותה חוויית שאיבה, והנה היזמים של אנבלה באו ואמרו, רגע, אבל למה שלא ננסה לעשות משהו יותר טוב? וזה בדיוק הסיפור. עצם המחשבה הזאת, ועצם המחשבה שאפשר, והנה, הם יצאו לשוק, הם עם משאבה שכבר עובדת.
ועומד מאחוריהם, ועומדים שם צוות מאוד גדול.
נכון.
אני לא זוכר עכשיו את השם של המקימה, אבל סניה ולדברג, שהוא בעלה, הוא איש השיווק מאחורי זה, שהוא אחד מאנשי השיווק הכי טובים בארץ.
כן.
לא מסכים עם הרבה דעות אחרות שלו, אבל בשיווק הוא גאון, בשיווק דיגיטלי ובסטארט-אפים הוא גאון, והם עושים עבודה מהממת. נכנסתי היום לאתר שלהם, באמת, עולם תוכן שלם סביב הדבר הזה, וגם בסוף רעיון סופר פשוט, כאילו, סופר
כן,
הגיוני.
כן, ולא, עובדה שכל ולא. החברות הגדולות לא הצליחו לייצר
סופר
כזה
הגיוני,
דבר.
נכון, אבל פה בא בדיוק האקס פקטור של להיות הבן אדם שמשתמש. כן. של לבוא מהצד של המשתמש.
שלא, לא של להיות מהנדס מוצר, אלא להיות אמא. אמא מניקה,
נכון.
עד כדי כך פשוט.
או שלהביא מהנדס מוצר שמקשיב לאמא אחרת, כי היא גם ה-CEO.
כן, כי למשל.
כי היא גם זאת שתנהל את זה.
אגב, אתה, במקרה הזה, שוב, אנבלה למשל, ודיברנו על דברים שהם קצת יותר טכנולוגיים, אבל יש גם חדשנות בדברים שהם לא טכנולוגיים. נתתי לך דוגמה קודם, את אותן פתמות סיליקון לנשים שעברו קריטה ושחזור אחרי סרטן שד. נכון. המציאה... בישראל, מיכל קולט, מי שבעצמה החלימה מסרטן שד, היא רצתה משהו שיהיה לה נוח ונעים להסתובב איתו, והנה, הלכה ועשתה את זה.
שיראה לה לעצמה כמו שצריך.
שייתן לה את התחושה שהיא כל כך חיפשה. זה הרעיון. יש כל מיני מוצרים דומים, אבל בסופו של דבר...
ניתן דוגמה, מתוך האתר הספרדי הזה שנקרא Patient Innovation, תיכנסו, זה מקום מדהים, הם גם עושים בוטקאמפ, אחת לכמה זמן
בכמה מקומות בעולם.
כן, מטופלים יזמים, אז שווה להסתכל למי שמתעניין לעשות איזשהו אקסלרטור לרעיון שלו. אישה שעברה כריתת שד גם, ואמרה, אין מה ללבוש אחרי כריתת שד. עכשיו, מניסיון אישי שקשור אליי ולמשפחה שלי, אני מסכים איתה. זה תקופה שבה אין שום בגד נורמלי בדבר הזה.
חוץ מסקים, פחות או יותר.
לא, מוצאים כל מיני סוודרים, כל מיני. היא יצרה חולצה עם סקוטשים, עם מקום לנקזים, שזה אחד הדברים המרכזיים, עם מקום נוח לנקזים, שאפשר להחליף אותם בקלות, שאפשר לעשות הכל הרבה יותר בקלות. מהמם, וזה עבודת חייתות, בואי, זה נכון? לא איזה טכנולוגיה מתקדמת, אבל זה להבין רגע מה מפריע לי, מה אני צריכה, איך זה צריך להיראות.
החדשנות פה היא במחשבה, במחשבה שאני יכולה.
בהבנה גם, היא גם בהבנת העמוקה, ומאוד מאוד אינטימית של הצורך.
כן, נכון.
עוד דוגמה מפרשנטים.
אבל אורי, בוא, במשך שנים היו פה אנשים מטופלים שהבינו שיש צורך, אוקיי? הבינו את הצורך של עצמם. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה איזושהי תנועה של מטופלים שכבר עושים את הצעד הנוסף.
אני מבין ש... זה חלק מהעצמה הכללית ומההכרה שמטופלים מקבלים שהם חלק משמעותי במערכת. על זה אנחנו מדברים.
נכון.
היו דברים, אבל הם גם, הם לא קיבלו את ההכרה, כי הם נשארו
בדלת המות. להפך, הם קיבלו תת-הכרה, או לפעמים מכה קלה כדי לעוף מהדרך.
היו כאלה שהצליחו, אבל זה היה מאבק מאוד גדול. הרבה מהם היו יזמים ממילא, או זה, ואז זה התחבר ביחד. עכשיו אנחנו מדברים על בן אדם, בן 78, עיוור, שאמר, תראו, המחשבים מקריאים מה קורה על המסך, יש היום את כל הנריישן בשביל אנשים כבדי ראייה או עיוורים. הבעיה היא, שיש איזו הנחת יסוד מוטמעת, שחלק מהקונספטים שאתה מדבר, כמו חלון קופץ בו דיאלוג בוקס.
אוקיי.
אני אומר לך דיאלוג בוקס, יש לך תמונה מנטלית של דיאלוג בוקס.
נכון.
נכון? לי יש תמונה מנטלית של דיאלוג בוקס.
לא בטוח שהיא אותו דבר.
מי שמעולם לא ראה דיאלוג בוקס,
לא יודע מה זה.
לא יודע מה זה דיאלוג בוקס. צריך לייצר ממשק שמקריא אחרת, כדי שהבן אדם העיוור, שאין לו קונספטים של מחשב בראש, יוכל להבין מה בעצם קורה על המסך. וזה ההמצאה של הבן אדם, והוא התחיל בשלב א' לייצר עם הקונספטים האלה, אבל דרך זה יצר אלגוריתם שלומד כדי לייצר קריינות שהוא קרא לה שטוחה יותר. זאת אומרת, שמשתמשת במעט מאוד קונספטים שאי אפשר לדמיין אותם.
פחות דימויים יותר מה קורה בפועל.
כן, לנסות לייצר משהו אחר שלא משתמש בקונספטים שאנחנו, כאנשים רואים שמייצרים את זה, מניחים שאנשים מבינים את זה. זה עד שאתה לא עיוור. או כבד ראייה מלידה, שאין לו קונספטים, חלק מהקונספטים הוויזואליים לא אומרים לו שום דבר, אתה לא יכול להבין את זה. אתה יכול להיות גאון, אתה יכול להיות רופא עיניים 400 שנה, אתה לא יכול להבין.
וזה בדיוק המקום של, אותה עליונות שהייתה כל הזמן על מטופלים, שהיא מתחילה להיעלם. זה בדיוק הנקודה. כי אני חושבת שהרעיונות היו תמיד, איך קיבלו אותם, זה היה החלק הבעייתי.
אני אגיד את זה אחרת. הצרכים היו תמיד, הרעיונות לא היו תמיד, א', משתי סיבות. אחד, לא, אני אגיד לך למה. פעם, המימוש לפעמים היה הרבה יותר מסובך.
נכון, אבל שמענו, הרעיון לא חייב להיות, אני לא מדברת על המימוש.
ה-DYI הזה מאפשר היום לילדים ולאנשים להיכנס ליוטיוב, בסדר? וללמוד על תכנות ועל רסברי פאי ועל דברים. הם יכולים להגיע להרבה יותר קודם. יכולות שלא היו קודם.
כן, אבל אנחנו אומרים שחדשנות לא חייבת להיות דיגיטלית.
רגע. בסדר, אפילו על איך לתפור חולצה. בואי, okay. אנחנו יודעים שיש על הכל היום מדריכים וטיפים ואפשרויות, ואתה קונה מאמזון, ואתה קונה כזה מפה וכזה משם, ומאליבאבא, ואתה שולח בפייבר ב-20 דולר ועוזרים לך במשהו. אלה דברים שהורידו את עלות ההמצאה לאפס כמעט. לאפס כמעט. ואז אתה יכול לייצר פתרונות הרבה יותר פשוטים, יותר מהר.
אז אני רוצה לקחת אותך עוד צעד אחד אחורה מהלייצר.
והדבר השני, זה ההכרה במטופל כמומחה. זאת אומרת...
בדיוק, זה בדיוק הסיפור.
בהבנה העצמית, שרגע, אם יש לי את הצורך הזה, והוא אמיתי, יש לי כאילו סוג של ולידציה על זה שאני מבין ואני יודע מה הצורך.
נכון.
ואני מוכן לקחת את זה קדימה. יש עדיין המון מטופלים שלו.
נכון, אבל זה המקום. בסדר, זה תנועה שמתחילה, אנחנו עוד יחסית בתחילת הדרך. כן. אבל זה בדיוק המקום. המקום הזה של אני יכול, של אני מסוגל, מה שלא היה קיים פעם. נכון. אמרנו, אותו סיפור, בחור שהלך
נכון,
למצוא את המחקר.
וזה מתחבר אפופו לרעיון שאנחנו מפרסמים בפודקאסט שלנו על, על המטופל היזם.
כן.
שאנחנו, שזה הפרק האחרון שעשינו, שבו מדברים על הכוח של היוזמה, של מטופלים, וגם בפיישנט אינוביישן תמצאו משהו דומה למה שהיה בפרק הקודם, עם חלה סרטן, שבו מישהו חלה ויזם איזה משהו ברשת ויצר סביבו קהילה. כי בסוף כשאתה יוזם זה גם כלי מרפא.
כן, ויש לזה אדוות. זה חלק מהסיפור, וזה העולם הדיגיטלי שדיברנו עליו, אותם אדוות, וזה כיף לראות את זה, כיף לשבת ולראות את הדבר הזה קורה.
וכיף לראות שאנחנו רואים שגם הרגולטור מתחיל להתקרב, זה מתחיל להתקרב לרגולטור, זה תמיד יקרה יותר לאט מאשר המציאות, אין לזה ספק. אז נסיים?
כן.
אז קודם כל נסיים בקריאה, אם אתם מטופלים, שהיה לכם רעיון מעניין, שיזמתם משהו.
דברו איתנו.
בדיוק, פנו אלינו. אנחנו
קודם כל אנחנו אוהבים אתכם ונמחה לכם כפיים, כי אנחנו אוהבים לשמוע רעיונות טובים.
כן, אם אתם מחפשים מישהו שירים לכם, פה תמצאו מי שירים. באמת, תפנו אלינו אם יש רעיונות, אם יש דברים שעשיתם, שאתם גאים. ב', תפנו לפיישנט אינוביישן, חפשו עוד מקומות שיכולים להעצים אתכם, עמותות המטופלים, הרבה פעמים מחפשות רעיונות ואנשים שיקחו קדימה רעיונות, זה מקום מאוד מאוד מעניין. אז אני חושב שגם בישראל בטוח יש מלא דברים כאלה, דיברנו על אנבלה, יש עוד מלא דוגמאות, ואנחנו נשמח לעזור לכם גם בעניין הזה. ואם אהבתם את הפודקאסט, תנו לנו דירוג ולייק. ואיזשהו ריוויו, זה עוזר לפודקאסט להגיע לעוד אנשים, וכמובן שתפו אותו בכל ערוץ שלכם.
אל תגידו לנו, אנחנו לא מעוניינים, סתם.
לא, לא, אל תגידו לחברים שלכם, אבל תפנו
ספרו
אלינו.
ספרו לנו.
ספרו לנו, נשמח לשמוע ולשפר תוך כדי. תודה ליאת.
תודה לך, אורי.